פה, אז גם פה, כל פעם מישהו אחר רץ ומביא איזה מכשיר, זה משהו... אז אומר כאן, אז יש כאן איזה סדרת פרקים כזאת, שזה היה בהם עניין של איש ואישה ולידה. ראינו שלידה אצל הרמב״ם, וזה פראינו פעם אחרונה, שלידה, מה היא? זה נקרא ללדת מישהו?
ללמד.
מה? ללמד. ללמד, אתה לא... כן? ללדת זה לא רק... יש כמובן גם פשט של... יש גם ללדת, ללדת. עוד נשאר הפשט הזה. אבל כשנאמר, הרבה פעמים יש לזה משמעות של הוראה של ללד אותו, זאת אומרת, להביא אותו, כאילו להביא אותו לחיי העולם הבא. להביא אותו, ללד אותו, במובן של ללמד אותו, לקדם אותו, להעלות אותו, לרומם אותו. אז עכשיו תראו את פרק י' ד'. שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון נגזר כפי שנתבאר בכתוב שנגזר מן האדמה. קודם כל המילה אדם זה שם פרטי. היה אחד שקראו לו אדם. נכון? אדם הראשון. בטח חווה קרא לו אדם. תוריד את הזבל. אני יודע מה. לא, משהו כזה. לא... זה השם שלו. ויש שם המין, לא ידון רוחי באדם. כאן מה זה אדם?
בני אדם.
בני אדם. מי יודע רוח בני האדם? מה המשך הפסוק? מי יודע?
אולי
למעלה יורדתי למטה בארץ. ומותר האדם מן הבהמה עין. כן? ויש שם להמון, כלומר פשוטי העם, בלעדי היחידים, כלומר חוץ מהיחידים, ההמונים. איך כתוב? גם בני אדם, גם בני איש. מי זה איש? מיוחד. בני אדם זה ההמון. ומן העניין הזה השלישי, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, אכן כאדם תמותו. מה רוצה לומר פה? ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מה זה כאן? הוא אומר, זה עניין השלישי. מה זה בנות האדם?
אולי בני האלוהים זה המיוחדים.
בני האלוהים זה המיוחדים. למה אתה אומר את זה? ראינו בפרק השני, שהאלוהים הם הדיינים וכל המיוחדים. אז אם כן, בני האלוהים זה המיוחדים. בנות האדם, שזה הפשוטים. שימו לב שיש לנו גם, וזה ראינו בפרק י"ז אחר כך, לא ראינו אבל אנחנו נראה, שאיש ואישה זה צורה וחומר. אז בני האלוהים את בנות האדם, אז אנשי הצורה, בני המיוחדים, ראו את בנות האדם. נכון? אם כן, מה הם אז הם ראו? ומה הם עשו? מה קרה להם כשהם ראו אותם? הם לא הסתפקו כמו שיודעים בראייה, אלא הם ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זאת אומרת, מה הם עשו? ילדו מהם משהו. נכון? מה נולד להם? מה נולד? מה? לא, רגע, חכה, אתה כבר חכם, חכה, מה כתוב בפסוק? הנפילים, נכון? אלה הנפילים שנולדו להם מעולם אנשי אשר, נולדו נפילים. מה זה נפיל? מה?
ענק.
יכול להיות, או מה? נפל, נפל. מה כתוב? אכן כאדם, הפסוק האחרון, אכן כאדם תמותון, מה המשך הפסוק? וכאחד השרים תיפולו. מה נולדו? נפילים. למה נולדו נפילים? כי מי בא אל מי? בני האלוהים, אנשי הצורה, באו אל אנשי החומר, וכנראה לא עשו עבודה טובה, לא לימדו כמו שצריך. מה נולדו? נפלים. מי הנפילים שאנחנו למדנו עליהם כבר? מין סוג של... קין והבל, הסוג של השדים. אז עכשיו פתאום אתה רואה שפה דרך הפסוקים ודרך הדברים האלה של אדם, איש, אישה, לידה, הרמב״ם בעצם מעביר לנו מסר, שמה הוא אומר? מה המסר שלו?
צריך גם...
צריך ללמד. צריך אנשי חומר ואנשי צורה. צריך ללמד. אבל צריך שיהיה התאמה. אתה הולך ללמד. או שאתה איש החומר, נגיד, אתה עדיין איש חומרי, ואתה רוצה ללמוד, כדי שלא תהפוך להיות נפל, כדי שלא תהפוך להיות שד, כשלא יודע מה, כן? אז אתה צריך ללמוד מאוד מאוד בזהירות. זאת אומרת, בתוך הפרקים שמלמדים אותנו פסוקים ומילים, איך לקרוא אותם בצורה נכונה, הרמב״ם שוזר מהלך של אזהרה, ואנחנו נראה שיש עוד פרקים על זה, אתם תראו, יש עוד הרבה פרקים, של כשאתה נכנס לדבר הזה, יבוש ויזהר, וישפיל את עיניו, ויסתר משה פניו מביט על אלוקים. כי מי שרץ, מי שמנסה לחבר את העולמות האלה בצורה שאינה ראויה, התוצאה תהיה נפלים. בסדר? אז ככה אני מפרש את החריגה הזאת של אותם 4-5 פרקים ששזורים פה וכאילו הם עוסקים במשהו אחר. הם לא עוסקים באיזה פתאום בלידה, בזה, במושגים אחרים, אלא הם כאילו מכניסים לנו דרך דרשנית את העקרונות של היזהרות הדרך בלימוד. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד וורט אחד ובזה נסיים את עונת הוורטים ונעבור ללימוד. שימו לב מה כתוב. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, אכן כי אדם תמותו. נכון? ככה מסתיים פרק י"ד? יפה. איפה כתוב בני האלוהים עוד פעם? בתנך. כן, אבל לא כתוב בני אלוהים. לא בני, כתוב בר אלוהים. בני האלוהים. זה היה בבגרות.
נח או בתורה?
נח. בק. בקף. איוב. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. מה המשך הפסוק? והתייצב גם השטן בתוכם. מה הוא אומר להשם? שינסה את איוב. נכון? יפה. עכשיו תסתכלו טוב. ויבואו, ויראו בני אלוהים, ויבואו בני האלוהים, מה הפרק הבא?
ניצב.
להתייצב על השם. נכון? הלאה. פרק ט' זין. צור. חייב להיות צור, כי אני אנוכי ניצב על הצור בחורב. נכון? אז חייב להיות שצור יהיה המשך של ניצב. מה פרק י' זין? צורה, חומר והיעדר. נכון? זה השלישי. פרק י' זין. זה לא קראנו את הפרק הזה, אבל אני אומר לכם. כשאני מדבר על צורה, חומר והיעדר, זה פרק על היעדר. מה זה השטן אצל הרמב״ם? זה היעדר. אז תראו מה קורה פה. אם זה נכון, אז זה מעשה אומנות בלתי רגיל. כלומר, הרמב״ם פה קושר פסוקים ופרקים אחד אל השני במערכות אסוציאטיביות, כאשר הוא מחויב להרבה דברים, ואז הוא כאילו רץ בין האסוציאציות האלה. אז פרק, אז תראו מה קורה פה. אם זה נכון, זה לא יאומן. איך הוא קשר את י' ד' ט' ו'? ויבואו בני האלוהים להתייצב, זה פרק ט' ו', כי אחרת אין מעבר בין י' ד' ט' ו'. מה הקשר בין י' ד' ט' ו'? פתאום ניצב יצב. מה הקשר? כן? ואל תשכחו שי"ג היה עמידה. אז בין י"ג לט"ו זה מובן. יש עמידה ובי"ד וט"ו יש ניצב. בין לעמוד לניצב זה הגיוני. אבל פתאום תקוע לו י"ד. הוא אומר לא, דרך בני האלוהים זה נכנס. ויבוא בני האלוהים יתייצב על השם. ויבוא גם השטן בתוכם, זה פרק י"ז. אז הוא פתאום, יש לנו כאן את השטן שהוא מכניס אותו. כי מה פתאום פרק י"ז שתול כאן? מה פתאום קשור העניין הזה? בכלל לא קשור לכל המהלך. וצור הוא חייב להכניס בגלל שהנה אנוכי ניצב על הצור, אז הוא היה חייב להכניס את צור. אז אתם רואים שזאת מין מערכת כזאת. עכשיו, אמרתי לכם, נעשתה עבודה עצומה להסביר את מערכת, איך הרמב"ם פה שזר את הפרקים אחד לשני. אני מראה לכם פה דברים, אני לא יודע אם זה וורט מה שאני אומר, אם זה חידוד של סעודה שלישית עם הרינג בפה, או שזה דבר אמיתי, אין לי מושג. יכול להיות, לי זה נראה, המהלך הזה נראה לי פשוט יפה. אולי זה גם נכון. אין לי מושג. אין לי מושג. ברור שזה לא פותר את כל המהלך. צריך להסביר את כל השזירה של הפרקים אחד בשני, ולבדוק את כל הפסוקים, ואם מישהו יעשה את זה, זה יהיה מאוד יפה. וטוב, בסדר. אז אנחנו סיימנו את כל הפרשיות האלה, ואנחנו מדלגים לנו בנחת. זה אומר שאתם, אם תרצו, ואני ממליץ לכם לעבור על כל הפרקים האלה, בואו נציץ קצת קצת, כי אנחנו הולכים לקפוץ פה הרבה קדימה, אז אני רק עושה הצצה קטנה, פרק אף-וו. כבר ידעת אמרתם הכוללת לכל מיני הביאורים שיש להם קשר בעניין זה, והוא אומרם של חז"ל, דיברה תורה כלשון בני אדם. בהקשר המקורי של זה, מה זה אומר? מתי אומרים את זה, דיברת על לשון בני אדם? יש כפילויות ודברים כאלה, אתה אומר, לשון בני אדם, לא צריך לדקדק בכל אות ובכל מילה, דיברת על לשון בני אדם. הרמב״ם לוקח את זה למקום אחר. עניינו, שכל מה שאפשר לכל בני אדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם יתעלה.
לא קצת בעייתי הפשט של המשפט הזה?
למה?
כי התורה היא הרבה יותר מרובד של פשט. אם אני אגיד שהתורה היא רק פשט, אז...
איפה אמרנו רק פשט?
במחשבה ראשונה.
לא, 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 תשמע מה שהוא אומר. תשמע את המשפט. כל מה שבני אדם יכולים להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, כלומר, מה שהמחשבה הפשוטה של בני אדם, זה נקרא לשון בני אדם. לשון בני אדם זה לא הלשון, זה לא המילה, השפה. לשון בני אדם זה התודעה של בני אדם, הרגילה. התורה מדברת לתודעה האנושית הרגילה. זה לשון בני אדם. זה מה שכתוב.
אני אומר אבל שהתורה היא מנוסחת הרבה יותר בדיוק מהלשון בני אדם.
לא, לא, אבל אני רוצה שתבין. היא פונה לתודעה, לא מניח עכשיו הוא לא מדבר על השפה בכלל. הוא מדבר אל איזה תודעה. מי הוא הכתובת שאליה מופנית התורה? היא פונה לאדם רגיל עם תודעה רגילה. מחשבה ראשונה. זאת אומרת, לא פשוט, איך אנשים חושבים? הוא אומר, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם יתעלה. זה הופך להיות, מותר לי, התורה כאילו אומרת, בזה מותר לי לדבר. ולפיכך תיארו, תראה את המשך המשפט, בתארים המורים על גשמות, מסתפים, משמשים בשפה מגשיבה, כדי להורות עליו שהוא יתעלה מצוי. כלומר, מה חשוב לתורה? שבני אדם יפנימו.
שיש
אלוקים. זה נקודת הפתיחה. והתורה משתמשת בשפה ובתודעה ובחשיבה מאוד מאוד פשוטה של האדם הרגיל, של האיש הרגיל. שהיא אומרת לו, אני מדברת בשפה שלך, למה? כי אני רוצה שהאיש הרגיל יפנים שהשם מצוי.
למרות שזה יכול להכשיל אותו.
בדיוק. למרות שזה יכול להכשיל אותו. כי הוא יגיד רק שנייה אחת, הוא מצוי, אבל רגע, מי מצוי? תתחיל לחשוב, רגע, מי מצוי השם? רגע, מה זה אומר? ואז הוא יכול להתחיל לייחס לכל מיני דברים. וזה ממש מסוכן. אנחנו נראה כמה זה מסוכן. אתם תופתעו לראות כמה זה מסוכן. כי אין המון משיג בעיון ראשון מציאות, כלומר, מה זה עיון ראשון? במחשבה הרגילה. הוא לא משיג מציאות, כלומר הוא לא תופס מציאות, אלא לגוף דווקא. ואשר אינו גוף או מצוי בגוף, אם הוא אינו בגוף או אינו מצוי בגוף, אינו מצוי אצלם. יפה. שימו לב, זאת העיקרון של פעולת התארים בתורה. התורה באה להגיד לנו דבר אחד. אותי מעניין דבר אחד, שאנשים יהיה להם תחושה של ודאות שמצא. אנחנו היום היינו מדברים על זה כמו לילדים, נכון? ממש ככה. ילד בא שאל אותך, איפה השם נמצא? אתה אומר לו בשמיים. נכון? למה אתה אומר לו בשמיים?
למה אתה אומר?
כי פשוט, אתה רוצה לטעון שמצד הוא מרוחק קצת. ומצד שני הוא נוכח, הוא נמצא, זה בשמיים, זה פותר את זה, זה נותן לזה תחושה מאוד טובה. עכשיו, אנחנו יודעים שהמילה בשמיים מבטאת את הנסתרות שלו, כן? הנסתרות שלו במובן של אני לא רואה בעיניים, אבל הנוכחות שלו פה. אבל אם אני אגיד לו, אני רוצה להיות פילוסוף, אני אגיד לו, מה זאת אומרת? מה זה? שם יוצא פה, גל איפה? פה? מה? שם? מה הילד הוא אומר לעצמו בשקט בראש? מה הוא אומר? אין פה. כי הוא לא יכול לתפוס דבר מוסיות רוחנית. נכון? כמו המורה שם ברוסיה, אתם מכירים, נכון? עם השכל של המורה, מכירים את זה, כן? מכירים? לא, שהוא אומר לו, יש למורה ברוסיה הקומוניסטית, ילד יהודי בכיתה, אז הוא לועג לו, אז הוא אומר, נכון, יש שולחן, רואים שולחן, יש שולחן, רואים כיסא, יש כיסא, רואים קיר, יש קיר, רואים את השם, לא, סימן שאין. אז הילד מצביע ואומר, רואים שולחן, כן, רואים קיר, קיר, רואים את השכל של המורה, לא, אז אין שכל למורה. עכשיו, יש בדיחות שהן בדיחות פילוסופיות, זו בדיחה פילוסופית. כי אם היה אומר, רואים את המוח של המורה, אז רואים, זה, לא משנה שיש לנו איזה קופסה ש... יש, אפשר לראות את המוח. אבל הוא שאל, אומר, השכל של המורה, זה באמת לא רואים. אני פעם באמת חשבתי על זה, מה היה קורה אם היה לנו גולגולת שקופה? חשבתם פעם על זה? זה יכול להיות מאוד מעניין. תחשבו, זה יכול להיות מרתק. אתה מדבר עם מישהו ואתה רואה בפנים מוח. אתה אומר, וואלה, אני מדבר לך אחד בשר. תראה, זה דבר נורא מעניין. חשבתי על זה? גולגולת שקופה. ראיתם את השעונים, תראו את השעונים השקופים האלה? שאתה ראית את המנגנון בפנים? כזה דבר. שקוף. אתה רואה את המוח בפנים. עכשיו, זה נשמע לך נורא מוזר. אתה אומר, וואלה, אני מדבר את... זה אומר לך את אחד בשר. והוא מגיב. הוא מגיב נכון? הכי מצחיק, עוד מגיב נכון. מה זה הדבר הזה? פתאום, אנחנו... זה היה מפתיע אותנו. מתי נוכחתי בדבר הזה? כי פעם מישהו אמר שהוא נורא מתפלא, הולך לאיזה מקום, איזה מישהו כתב איזה כתבה כזאת, קצת הומוריסטית, ורואה מישהו שעומד מול הקיר ומתפלל, ומתפלל, עומד מול קיר ומתפלל. אז אני חשבתי לעצמי, אנחנו גם איזה סוג של קיר, לא? אנחנו גם איזה מין אורגניזם, מה אנחנו? גם אחד אחד בשר, זה איזה סוג של קיר, אנחנו מדברים, וצריך הכל זה יוצא לא רע. אז אני אומר, את המוח אתה רואה, את השכל אתה לא רואה, בעצם, זה לדעתי אחת ה... מבחינתנו, הדבר הכי חזק של גילוי אלוקים, זה דרך התודעה העצמית שלנו. נכון? וזה מגלה שיש משהו אחר. יש משהו אחר, ואתה לא יכול להסביר את זה לאף אחד, כי יש מישהו שיגיד לך, לא נכון, אנחנו רק מכונות, כן? אין רוח, אלא רק גוף, רק חומר. כמו שאתם יודעים, אי אפשר להוכיח את זה. אין. זה קשה מאוד. היום המדעי הנוירו-פסיכולוגיה או כל הדברים האלה, הם מאוד מוניסטים. מה זאת אומרת מוניסטים? מה זאת אומרת מוניזם?
מוניזם.
מה זה מוניזם? לא, מוניזם. אחידים. אחידות לאיזה כיוון? אין, הם לא דואליסטים. כלומר, אין נפש וגוף, אלא מוניזם, זאת אומרת. רק גוף. אפשר להיות מוניסט ולומר רק רוח. ברור. נכון? הכל מים. נכון? נכון. הכל בראש שלנו. וזאת עמדה חזקה מאוד. שגם כמעט, כמעט קשה להפריך אותה. מאוד קשה להפריך אותה. זאת אומרת, מאוד קשה להוכיח שיש חומר בעולם. מאוד קשה. מאוד קשה להוכיח שיש, שיש חומר, שיש גוף. אתם יודעים את זה? לא. תוכיח.
מרגיש.
מרגיש מה?
אני מגיע במשהו.
מה זה נוגע במשהו?
לא, אני מרגיש אני... המוח שלך, המסר, בסדר.
מה זה אתה מרגיש? אתה מרגיש, מה זה מרגיש? מרגיש זה איזה זרם חשמלי שהגיע לך למוח, נכון? נכון? ומה זה המוח? איך אתה יודע שיש לך מוח? אתה ראית. ראית. מה זה ראית?
עוד שדר.
עוד איזה שדר. למה? בקיצור, אתה לא יכול לדעת כלום. כל מה שראית, כל מה שאתה בא אליו במפגש, אתה לא יכול, אם תבדוק טוב מה הדבר שאתה יכול לחתום עליו ב-100%, לחתום עליו ב-100%, זה שאתה חש, תופס דברים, אבל אתה לא יודע אם הם קיימים. מי עשה את העבודה הזאת?
דקארט.
זה היה המהיילך של דקארט. שהוא אמר, אולי יש איזה שד, שמתעתע בי ואומר לי שאני עכשיו יושב בחדר מוסק, חתול לידי ואני כותב. אבל אולי לא, אולי כל זה רק תודעה. ובימינו, מי פיתח את זה? מטריקס. זה אותו סיפור. זה ניסיון להציג. שם הם לא לגמרי רוחניים, כי יש מוחות שם באיזה פינה, באיזה מקום. אבל תיאורטית, זה כמעט אפשר להגיע לזה. אז בכל אופן, קשה מאוד להוכיח שיש גוף. אם כי מי שניסה להתווכח מאוד חזק, ויטגנשטיין, פילוסוף בן המאה ה-20, מנהל מלחמת עולם נגד דקארט, כדי לערער את התפיסה הזאת שלו. זאת אומרת, הוא טוען שזה לא עומד במבחן פילוסופיה, טיעון הקרטיזיאני הזה. לא יודע. זה ויכוח, זה נושא שנתון לויכוח. בכל אופן, אבל היום זה לא אופנתי. אופנתי המוניזם השני, המוניזם הנוירו-כירורגי, כן, שטוענים שאנחנו בעצם צבר של המוח שלנו, צבר של זרמים חשמליים, וזה, זה מה שאנחנו, וזהו, מכונות. ולא קל להוכיח את זה, אבל עכשיו אתה יכול לבוא ולשאול, בואי נפלא, אני מרגיש דברים, אני חווה, אני אישיות, יש לי אהבה, מה, אתה מדבר אותי על כימיה, מה אתה מדבר אותי על סינפסות? אני אוהב אותו, אני מרגיש, אני חי, אני מתעלה. הוא יגיד. מה? מוח משוכלל. לא, הוא יגיד, לא, זה מוח. אתה לא יכול, אי אפשר להסביר את זה, נכון? זה מתסכל.
מה בא בזה אבל?
במה?
שהשם הביא לנו מוח משוכלל, כאילו.
לא, הבעיה לא שהוא הביא לנו שזה, ברור שיש לנו מוח משוכלל, השאלה אם יש לנו רק מוח, אם אנחנו רק מוח. בדרך כלל נוטים להוביל את זה בסוף לקטע המוסרי כמובן, אבל לא חייבים להגיע לשם. זאת אומרת, אם אתה מוח, כן, אז אין הבדל באמת, באופן מהותי, בינך לבין מחשב. נכון? נכון, אז תראה אותך שאני עכשיו, נגיד שזה היה מחשב, כן? והייתי לוקח אותו, רק שנייה. חיים, הייתי לוקח אותו, והייתי עכשיו מנפץ אותו אל השולחן. האם היית מרגיש רגשי אשמה? חוץ מאשר, אני יודע מה, מה? בזבוז מסוים. מה?
הרגשה בכיס.
כן, אני יודע, נו, עכשיו קצת ישן, כל שנתיים מחליפים, אני יודע מה, היית זורק אותו. נכון? לא היית מרגיש... אבל אם זה מוניזם מוחלט, אז אתה גם סוג של מחשב. אז למה לא לקחת אותך ולעשות לך ככה? הרבה פחות מזה, לעשות לך איזה צביטה או דקירה, או למשוך לך באוזן, אני יודע מה, כמו שמורות נהגו לעשות פעם. למה לא?
כמו שדוקים על מחשב. כי זה כואב, ומחשב זה לא כואב. אין לו את המנגנון הזה של הכאב.
מה זה כואב?
אם הייתי יכול להכניס את הכי של המחשב גם כאב, אז לא...
מה זה כואב? מה זה כואב? מה זה כואב? מה זה תחושה? מה זה כואב?
זה לא באמת כואב, אבל אומרים זה בהכרה שלו, זה לא... המחשב גם יכול לפלוט כואב לי.
בטח, תאר לך שהמחשב אומר, תאר לך שאתה זורק את המחשב ואומר, למה אתה עושה לי את זה? כל כך לא יפה מצדך. מה?
מה?
אתה עושה בחלה? יש סרט שהוא מעורד. מה?
אתה לא יכול... אם היה אפשר לדמות מחשב שבאמת היה כואב לו, לא רק שהוא יכתוב כואב לי.
מה זה באמת כואב לו?
מה ההבדל בינך לבין לו?
מה זה באמת כואב לו?
למה לך באמת ולא לא באמת?
תחשוב מה זה באמת כואב לו.
המחשב תכנתו, ואותו לא תכנתו. גם אותך תכנתו.
מה? לא.
לא תכנתו.
למה לא? ועוד איך? אתה מתוכנת?
אני רוצה לפגוש אותך.
האבולוציה?
מה?
האבולוציה?
אבל כרגע אין מתכנת.
מה זה משנה? זה קרה בתהליכים? מחשב קצת נבנה
בשביל... בעולם המחשבים, מחשב אחד צריך להתנהג למחשב השני ביחסי אנוש טובים, ביחסי מחשב טובים.
לא באמת.
אבל אנחנו בעולם של בני אדם, וכנראה שמי שיצר אותנו, יצר בצורה כזאת שאנחנו צריכים להתנהג אחד לשני בצורה כזאת. אבל זה לא אומר לגבי המחשבים, המחשבים הם בעולם המחשב. לא,
אני לא מדבר עכשיו על המחשבים. אני מדבר עכשיו על ההבדל הזה, מה שהוא דיבר על המושג כואב. מושג כואב הוא מושג נפשי. הוא לא מושג פיזי. בפיזיקה אין כואב. למחשב לא כואב, לקוס לא כואב. כי מה קורה שם? מה שקורה זה תזוזות של עצבים, זה הכל. או תזוזות של אלקטרונים. כל מה שזז. המילה כואב, זאת אומרת, תחושת האיסורים, תחושת הסבל. סבל, כוס לא, לא סובלת. אם למשל היינו חושבים שכוס סובלת כשאנחנו זורקים אותה, לא היינו זורקים אותה. לא היינו זורקים אותה. אנחנו מאמינים, אולי אנחנו טועים, אנחנו מאמינים שכוס לא סובלת. היא לא סובלת. אנחנו מאמינים ששולחן, אם אתה תשרוף אותו, הוא לא סובל. אתה מאמין שהוא לא סובל. אין סבל. למרות שזזים שם כל מיני אלקטרונים וקוראים שם תהליכים כימיים מורכבים ביותר. הוא לא סובל. מחשב, אם תשרוף אותו, אתה מאמין, למרות שהוא מאוד מתוחכם, יכול להיות שיש שם, המוח שלו הוא הכי מתוחכם בעולם. הכי מתוחכם, מחשב הכי מתקדם בעולם. אתה מאמין שאם אתה לוקח אותו ודורך עליו, פשוט מרסק אותו, אתה לא מאמין שהוא סובל. למרות שהוא יכול לעשות חישובים מטורף, הוא לא סובל. לעומת זאת, אני מאמין. אני מאמין שאתה, אני, אנחנו סובלים. סבל הוא לא, חומר לא יכול לסבול. מובן? זה דבר שהוא בסיסי.
אבל הוא ניתן.
מה?
אבל לא ניתן.
לא ניתן, אתה לא יכול להוכיח את זה.
חי זה חומר הרבה יותר משודרג.
מה זה משנה? זה לא משנה. ההבדל פה הוא לא ברמת התחכום. זה משהו איכותי, זה לא הבדל כמותי.
לא, לגבי חומר,
זה לא הדעות שלו לגבי חי. לא, מה זה לא שווה?
זה מאחיר של גשות?
לא יודע, אנחנו מאמינים שלא.
אז אומרים שבין לבין הוא כנראה שילוב של דומה ממחי.
לא, לא, אבל אתה צריך להבין.
לא,
לא, לא, לא, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו, אנחנו מאמינים, מאמינים, בתוך החוויה העצמית שלנו, שיש הבדל איכותי. עזוב רגע את צמחים ובעלי חיים, שזה נושא מורכב. אבל כך בן אדם, כך בן אדם, לא, לא, זה לא נכון. כי אנחנו, אנשים מתכננים לבנות מוח אנושי, לבנות בן אדם. הם אומרים שכן, למשל, הם אומרים דבר כזה. בוא נגיד שאני אצליח לקחת את המוח שלך, לצלם אותו לכל פרטיו ולבנות בדיוק כמוהו. לבנות אותו, אבל מחומרים שאני לוקח מהמעבדה. אני אבנה אותו, אני ארכיב אותו. מה יהיה אז? זאת שאלה מעניינת.
אני אומר שיש יותר ממוח בגוף.
הכל מתחיל מהמוח, בחייך. הכל מתחיל מהמוח.
ודאי שיש איזה זיק שמתחיל לפני המוח. זה לא...
מה זה זיק שמתחיל? מה אתה מדבר? אתה מטאפיזימאי, זה מיסטיקה.
מיסטיקה.
איזה זיק מתחיל לפני המוח?
רואים בן אדם מת שיש לו מוח, ועובדה שכל הפרטים נמצאים במוח שלו, הוא עדיין לא חי.
אין זרמים חשמליים במוח.
הזרמים החשמליים זה הזיק.
טוב, נו.
אני אומר, זה אתה משמע. ברור שיש חלק מהזרמים החשמליים בגוף חי, לגוף דומם.
גוף דומם אין זרמים.
אין זרמים.
אין זרמים, אין זרמים.
בדיוק.
אחרי זה יש מת לשקע ואולי זה
יעבור. אני אומר שההנחות האלה הן לא ברורות לי. איפה, מה ההגבלה הזאת בין דומם לחי? זה לא...
בסדר, תשמע, תשמע, הרי זה, על זה הוויכוח, זה בדיוק הוויכוח, שאנחנו מאמינים שבא...
אני רוצה שכן,
אני... בסדר. אז תראה, זה, תראה, זה, זה דיון כל כך, כל כך עמוס וכל כך, הטעון, כל כך טעון. אני דווקא רוצה לומר לכם שאני מצאתי, כשאני מדבר עם אנשים, הניסיון שלי מראה, אני צריך לבדוק את זה עוד. אין פה איזה מוניסט. אני, מהניסיון שלי בוויכוח דואליזם, מוניזם כזה, תמיד, בשנים האחרונות, תמיד יש בכל כיתה אחד שהוא מוניסט. זה מדהים. יש לאנשים תחושה מוניסטית שהם רק חומר. זה מאוד מעניין. פה בינתיים עוד לא מצאתי אחד כזה, אתם דואליסטים. אבל, וכשאני אומר לו על כאב וזה, הוא לא, זה לא משכנע. אבל חשבתי על דבר משכנע מאוד יפה, אני אגיד לכם אותו.
אפשר להאמין ולהיות מוניסט?
זה מעניין. זה מעניין כי יש כמה וכמה מוניסטים מאמינים. הם בונים איזה מודל, אני לא יודע מה הוא.
זה כמו שאתה אומר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הטבע ממשיך הלאה, אז הוא גם ברא אותך ואתה ממשיך הלאה.
יכול להיות. יכול להיות. מין מכונה כזאת, מין מכונה.
כן, כאילו. כמו שהחוקי הטבע...
אבל מה זה, אבל מה זה אני מאמין? מה זה מאמין?
זה לא קשור, אני מאמין בקדוש ברוך הוא.
מה זה אני מאמין? מי זה אני? לא, הגוף. אז יש כימיה, יש אלקטרונים שזזים בגוף.
ומאמין.
מה זה הם? אלקטרון לא יכול להאמין, כמו שאתה יודע. הוא לא יכול. מה זה מאמין?
אני
זה זרם חשמלי.
וגם לתת לה בחירה חופשית.
ברור, אני מדבר על בחירה חופשית. זה כבר בזמן עבר מן העולם בשיטות המוניסטיות. אבל אני רוצה לבוא לכם דוגמה שאולי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני חושב שהיא יכולה להסביר משהו. תראו לעצמכם שאנחנו מכניסים מישהו, מרדימים אותו, ומכניסים לו אלקטרודה למוח. אוקיי, ואלקטרודה רואה כל מה שקורה לו במוח. עכשיו, הוא מתעורר, ואנחנו מרושמים. הוא מתעורר, הוא אומר לו, על מה חלמת? לא, חלמתי על ארמון. חלמתי על ארמון. עכשיו, אנחנו ראינו איזו תנועה של זרם חשמלי מסוים במקום מסוים במוח. אז אנחנו אומרים לעצמנו, מסתומה, נכון? שזרם חשמלי כזה, זה ארמון. אוקיי? יפה. אנחנו לוקחים את האיש, מרדימים אותו שוב. הפעם אנחנו גורמים לו לזרם כזה במוח. מעוררים אותו, אומרים לו, על מה חלמת? אומר, על ארמון. יש להניח שזה מה שיקרה. אוקיי? יפה. עכשיו, אתה לוקח מחשב. בסדר? אתה מכניס אלקטרודה למוח של המחשב. לא יודע, זה לא בדיוק. נגיד. ואתה רואה, אתה עושה איזה פעולה אקראית, כל מזרים בו חשמל, לא יודע, עושה איזה פעולה אקראית, ואתה רואה איזה משהו שזה עשה. אתה לא עושה איזה מסתומה. אתה לא אומר, מסתומה, הזרם הוא, ואתה עושה איזה פעולה תרגום. הזרם הוא זרם, זו התחנה הסופית. רק אצל אדם, אתה אומר, מסתומה, ואתה מתרגם את המושג זרם לארמון. אבל אצל מחשב, אתה אומר, לא, זרם הוא. זרם, אתה לא מאמין.
זה גם פלט על הצד.
כן,
יהיה
פלט על הצד.
מה פלט?
יהיה פלט ארמון.
יהיה פלט ארמון. בסדר. אבל הפלט ארמון הוא איך אני אגיד? הוא ציור, אתה יודע איך להסביר את זה.
זה בגלל שזה עניין חברתי לפי זה, כי אדם הוא ביחס אליך, אז אתה הרשו אותה מה ראית, ראיתי ארמון.
זה לא, העניין של הדיבור. לא, זה באמת שולי, העניין של דיבור. אז אתה אומר ככה, אני אכניס לו זרם חשמל, אז על המסך שלו יראה ארמון?
אם אתה רוצה להשוות את זה.
כן.
איך על המסך שלו יראה ארמון אם אני רואה זרם חשמלי? אני אעשה אותו כזה. אני אעשה אותו כזה, אני אעשה מחשב, שכשמכניסים לו את הזרם הזה, הוא מצייר ארמון.
כשתגיד ארמון, אז יהיה את הזרם הזה.
כן, אני אצור זיקה בין שני הדברים. אני חוזר לסבל. לא, זה לא מספיק טוב. זהו, זה לא מספיק חזק. כן.
התחילו ליצור פיתוח של הדמיה בעברת אלקטרודות ומחשבים של איך אנחנו רואים האדם חולם. זה עדיין לא תמות מאוד ברורות, אבל כן יש עושים פיתוחים של על מקרן המחשות של מה עובר לדברות.
כן, אני בטוח שזה אפשרי. מה שאני אמרתי, בטוח זה אפשרי.
לא, לא כזה בטוח, זה אפשרי. אבל כן,
כי... עלי, אני...
אני צריך להגדיר, אתה רואה ארמון. הוא יחשב על ארמון, ושאלו, מה, אפילו, איזה ארמון הוא חושב, כמה צריכים, ואיזה נראה, כאילו, ולהחדיר לו את זה אחר גם, כאילו, זה לא זה...
כן, לא, אבל זה רק מאחר, איך אני יצרתי את הציור של ארמון בעקבות הזרם?
לא, אני, הוא מפענח הרבה את הדברים עצמם,
לא... אבל איך הוא יודע שזה ארמון?
לא יודע, זה פיקסלים, כאילו, לא יודע.
לא.
הוא מתרגם את הרים, זה כמו לך יש תוכנה בראש, הוא מתרגם את התוכנה שלך.
מה?
הוא כאילו תמונות שרק בן אדם הזה הכיר, או... כאילו פתאום, אתה חושב במיד זה מופיע? נדמה לי שראיתי את זה בעיתון.
מה פה שאני חושב במיד
זה מופיע? כאילו, זה לא משהו שכבר ניסו פעם, זה לא בפעם השנייה, זה לא שפעם בדקו, ראו מה זה, ואז עשו את זה שוב.
אלא?
בפעם הראשונה, אני חושב
שזה. מה?
הוא יודע מה המשמעות של התמונה, איך עובדת התמונה, איך עובדת
השתיר. הוא למד את האלגוריתם של הציור. זה יכול להיות, בטח. זה יכול להיות, בטח. זאת אומרת ככה, הוא ראה, למד, הבדיקה שלנו לבדה, שכשיש זרם, נגיד, מסוג מסוים, זה יוצר קו כזה.
צבע צהוב, כאן.
כן, צבע צהוב. אז זה שם וזה. אז אם אתה מפענח את זה אחורה, אז בטח אפשר, נכון. אם יש אלגוריתם מסוים, כן, זה פשוט, זה לא בעיה, לא הבעיה. כן, זה לא בעיה באמת.
מבחינת פילוסופית
זה
לא בעיה.
אני בפועל, זה כאן מסובך. כן, לא, בפועל זה בעיה של הטכנאים. אנחנו כבר, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו פתרנו את זה. טוב, בקיצור, חוזרים לסבל. איך מציירים סבל? איך מציירים? ארמון, אתה צודק, ארמון קל לצייר, אבל איך מציירים סבל?
כל
אחד השם
מפרש את זה.
לא, אז מה, זה גם...
מה?
זה גם
משהו
שקורה.
לא, אבל איך מציירים
ארמון? מה?
יכול לצייר את זה בעיה.
ארמון זה לא בעיה, ארמון אני רואה, אני רואה.
שאלה שם שרואה שם חושבים
את זה. לא, אתה רואה תגובה מסוימת של הגוף, אבל איך אתה יודע שזה סבל?
לפי רמת חרדה מסוימת, כן, או אותו דבר, אתה מחבר בעצם של אלקטרודות, ואתה רואה את רמת חרדה.
כן, אבל זה לא סבל, זה תגובה. למה למשל, מה יגרום לי לא להרביץ לו אחר כך?
הוא יגיד לך
שכאב לו. אבל אם עכשיו אומר לך שכאב לו, זה לא מונע ממך
להרוס לו. אבל יש הבדל בין הכאב לבין הסבל.
לא משנה. בוא נראה, הוא יגיד לך, אני סובל או כואב לי. תאר לך שאני שם לך, אני אביא לך דוגמה. אני עושה רובוט שדומה לגמרי לך. הוא דומה לך ב-100%. עכשיו, את שניכם אני צובד. אתה אומר, די. והוא אומר, די. אתה אומר, בואנה, זה כואב לי. והוא אומר, בואנה, זה כואב לי. עכשיו, אני יודע שאחד, זה קטע, שמו לו טייפ בפנים, מן מחשב כזה, שכשאתה צובע, אתה אומר, די, לא נעים, בואי נעל, מה אתה עושה לי דבר כזה? ועושה לי רגשי אשמה, והשני, הוא באמת סובל. ראיתי הרבה פעם סרט כזה, אגב, בכל החלליות הזמן, פעם היו לי ילדים כזה, איך זה נקרא, אני לא יודע, או של חלית שנוסעת מחוץ לחלל, לא יודע, משהו כזה, לא זוכר. אז אני לא, אף פעם לא הייתי רואה את הדברים האלה, אז אני רק ככה תמונות. אז הרשע, מישהו עשה את עצמו כפיל של הצדיק. של הטוב, הצדיק, הטוב. כן. עכשיו, האיש הוא עומד, ושני השאומרים לו, אני אמיתי. אמרו לו, אני אמיתי, הוא לא, אני אמיתי. והוא מסתכל, ואתה רואה, הוא מזיז את הרובה מאחד לאחד, והוא לא יודע מי אמיתי, כי אחד הוא רובוט. והשני הוא אמיתי. והוא עושה ככה, בסוף, בום, יורה, והוא פוגע באמיתי. אה, לא, סליחה. לא, 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 לא. הוא פוגע בחיקוי. איך הוא הצליח לדעת? כי הוא ראה שיש עגלי זהה על המצח של האמיתי, ולא היו עגלי זהה על המצח. אבל זה כלום, לא תכנתו אותו טוב. זה כלום. בקלות אפשר לתכנת אחד שיהיו לו עגלי זהה בגודל של מטר. מה הבעיה? מה זה? זה, 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 זה. מכונה פשוטה עושה את זה.
סתם, מה...
Yeah, אבל זה ברור שאי אפשר לתכנת מכונה שתהיה עד עצמך, כאילו...
לא.
אפשר אולי, אבל זה מאוד...
בסדר, עוד שנה, עוד 100 שנה. מה? אנחנו
לא
ראים...
לא בטוח.
לא,
מה?
גם לא עוד 100 שנה. שאלה, מה זה עקרוני? למה עקרוני הדיון הזה? בוא נגיד, נגיד שאנחנו מכונות שפועלות יפנו.
איך אתה תופס את עצמך?
אז לא, אני לא תופס את עצמי, אני חי.
מה דעה עם הקטע של הסדר?
למה
דינו
זה כזה
משנה? תראה, אני שוב יכול לחזור לעניין המוסרי, אבל בלי הקשר המוסרי.
גם בעניין המוסרי זה לא בעיה, כי אתה אומר, אנחנו נולדנו בחברה, אוקיי, אז מחשבים ביניהם הקודים המוסריים שלהם.
מה זה קודים מוסריים?
יפה, אין להם. בינינו יש קודים מוסריים, ולכן אני נתבע לפי קודים
מוסריים. מה זה קודים מוסריים?
מה זאת אומרת, אבל באמת זה...
אין טוב. אתה רואה מה קורה? אתה חי.
תראה. בעולם חומרי, ההבדל בין חומר לרוח, תשמע, אני אגיד לך הגדרה מאוד חשובה, שמאוד חשוב להכיר אותה. בחומר יש רק כמויות, ברוח יש איכות. זאת נקודה מאוד חשובה. כשאומר, למשל, כשאומר לך, יש טוב ורע. טוב ורע זה איכות. נכון? סבל ואושר זה איכויות. בחומר אין איכות. יש רק יותר פחות. זרם יותר גדול, זרם יותר קטן. 3 אלקטרונים, 4 אלקטרונים. זה מה שיש, רק כמויות. אתה מבין? עכשיו, כשאתה אומר, אנחנו חומר, אתה אומר שכל עולם האיכויות שלנו פתאום מקבל תמונה מאוד מוזרה. מה זה בדיוק? כל זה לגמרי לא מובן. מה ההבדל בינינו ובין כוס?
אבל
אני חושב,
זה לא
משנה.
אנחנו
מתוחמתים
את זה שזה יקב לנו.
מה?
אנחנו מתוכנתים לזה שהיא קבלנו. בקוס אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו, יכול להיות שכנראה שהיא לא, שהיא לא כואב.
אבל מה זה כואב?
אנחנו מאמינים שהיא לא.
מה זה כואב?
מה? אבל מה זה משנה?
מאוד משנה.
אתה יכול לדעת? לא, כי אני תוכנתתי שאצלי האיכויות האלה לא קיימות כאיכויות, אוקיי? אבל הן מתורגמות אצלי במוח לאיכויות.
אבל עכשיו, אין, לא יכול
אין,
להיות.
בסדר,
לא.
אין. אין. אבל אין. ככה אני מתוכנה. אז מה זה משנה? ככה אני חי.
מה זאת אומרת אתה מתוכנת כאילו אתה איכותי? אין דבר כזה, כי מחשב לא יכול להרגיש. לא, זה לא קשור למתוחכם, כי תחשוב, תיקח מחשב, תעשה אותו, מה זה מתוחכם? שיש לו יותר בינה, יש לו יותר חומר, יש לו יותר מהירות חישוב. זה כל הסיפור. מה יכול להיות יותר? מה יכול להיות יותר? הוא חושב יותר מהר. אתה לא יכול פתאום להפוך אותו לסובל. אתה לא יכול להפוך מחשב לסובל. מה?
כן, הקדוש ברוך הוא תכנאי טוב.
למה זה לא
יכול משהו? שהוא הכניס לך בראש, יש דבר כזה שנקרא. אחרת, יש לנו מערכת מושגים ערכית מסוימת, נכון? אני מניח, מעניין. אז מה, עכשיו אני לא מבין מה זה שאלה, אתה רוצה להגיד שאתה דואליסט? אתה תגיד שאתה דואליסט, אתה רוצה להגיד שאתה מוניסט. לא משנה, בפועל אתה לא תשנה את המערכת מושגים ערכית שאתה חי לפי, אני מקווה.
למה לא? למה לא?
אם זה הכל אלקטרונים, אז לא משנה.
אז תתחיל להרוג אחד את השני?
כן.
כי אתה מחויב למערכת הערכים הזאת.
מה זה מחויב?
לאלקטרונים שלך? מה? אני לא מבין מה הבעיה להגיד כאילו שיש את הכאב, שזה חלק מהמנגנון.
כי מנגנון הוא אלקטרונים. אלקטרונים? מה?
יש גם אלקטרון, שזה יותר תחושה של... לא אמיתי, זה לא באמת של...
אבל אין דבר כזה, אין דבר כזה, אלקטרון לא יכול ליצור תחושה של. כי תמיד תחשוב על מחשב. אתה יכול ליצור אלקטרון שייצור תחושה של כאב למחשב? לדעתך.
יש אנשים שיתנו גם טענה הפוכה. אם היה אפשר לעשות דבר כזה, יכול להיות.
מה זה? אין, אי אפשר לעשות דבר כזה. כי אלקטרון לא כואב לו.
יש אנשים שיתנו שכן.
בסדר, אז הוכחת שאתה דואליסט.
אני לא יכול להוכיח שהם דואליסטים. אני יודע שיש אנשים שטוענים שהם לא מקבלים את ההוכחה שלי.
אתה אומר לא יכול להיות שאלקטרון יקבל
כאב, שיסבול,
יקבל איכות.
נכון.
את זה אתה יכול להוכיח? כאילו
לא, השאלה לא, זה כן, השאלה מה המוניסטים יגידו, שאין דבר כזה האיכות הזאת.
בדיוק.
אין שום דבר כזה.
הם כופרים באיכות.
אם מרביצים להם, לא כואב להם? זה כלום, זה סתם אלקטרונים שזזים.
בסדר, אבל כל כואב לי.
אין אלקטרונים אלה שזזים למחשב, יש לך את אלקטרונים. לא, אז בסדר, אז מה יש לנו אלקטרונים מפלט של מחשב כואב לי? זה כול, זה שני מיני חומר, זה לא משקר.
כי המחשב משקר, לא באמת כואב לו, ולך כן.
למה משקר?
מה זה משקר?
למה? אולי אני משקר שכואב לי. אתה רואה שכואב לו, אבל בערכה שלא הצליחו לתכנת אותו לכך.
מה?
למה?
לך כואב
לי. הוא אומר כואב לי. מה זה משנה מי...
למה הרב הולך
בכיוון כזה? כי יכול להיות שהוא
חסם בו
לכיוון. מה זה באמת? מה זה באמת? באמת שאתם תוכלו לך שזזים לי
אלקטרוניה,
לא
כואב
לך עם
המקרה. אבל הנחת העבודה שלנו שחומר לא כואב.
זה הנחה שיכול
להיות כואב. מאיפה אבא לוכח
את העמדה שלו
מהנחה?
הנחה זה לא
הוכחה.
לא,
אבל אצלנו יש בתודעה
הבחנה.
בתודעה שלנו הבחנה.
יש אנשים שיש להם הבחנה שחומר כן והם לא יזיקו לחומר.
לא מבין כאילו לאן מנסים להופיע. אם ההוכחה מתבססת,
הדבר שהוא לא מוכח, אלא
הוא
נטול. אז אפשר
לחלוק
עליו.
לא יכול להיות מצב
שמוניסט... אני מניח שיש. אני מניח שהמוניסטים הם לא ערכיים. אני מניח שהם כן ערכיים. אני לא יודע איך הם עושים את זה. זאת אומרת, מה הטענה?
מה מניע מוניסט ללמוד את כל
מה
שהוא לומד ולעשות את כל מה שהוא עושה?
כי הוא יגיד שככה הטבע יצא אותו, נגיד, והכל ככה...
כן, תמיד הוא ימצא, הוא יגיד, בסוף זה גם אלקטרון. כל מה שתגיד, הוא יגיד, גם זה אלקטרון.
אפשר ליצור מחשב שלומד גם. שמתפתח.
זה בטח שאפשר ליצור. יש מחשבים היום שלומדים מטעויות ומתקנים את עצמם ומשפרים את עצמם ו...
בטנקים, כן.
מה? שמה? אנא קווה שלוש.
לפי הבקיאו, אתם יודעים איפה כיוונת, איפה פגעת?
ומתקנים את עצמם.
כן, בפעם הבאה זה כבר...
מתקן את עצמם, כן. זה מזכיר לי את המכונה היא ש... שותלת תפוחי אדמה, חורשת זורה תפוחי אדמה בארצות הברית, מספרים למכונה היא עושה את הכל, והיא גם אחרי זה קוצרת אותם, אוספת אותם וזה, ואוכלת אותם. זה השלב הבא, כן. זה נושא מאוד מאוד מעורר, זה נושא הכי חם היום, אין ספק, זה הכי הכי חם היום, תמיד בעיית הנפש גוף, בין שנקרא הבעיה הפסיכופיזית, היא תמיד היוותה מוקד לוויכוח ולאימות קשים ביותר בכל תולדות הפילוסופיה. מאז הפילוסופיה היוונית ועד היום, כל דור נותן לזה נופך חדש, והיום עם כל הבינה המלאכותית והמחשבים וזה, זה קיבל משנה תוקף הוויכוח הזה, הלמוניזם, דואליזם וכו'. לייבוביץ' למשל, כל מלחמה שלו הייתה נגד המוניזם, הוא היה דואליסט. כל המלחמה שלו הייתה כזאת, יש הרבה ויכוח, והוא היה איש ביולוג, הוא היה נוירו-ביולוג כזה, הוא עסק בתחום הזה, והוא טען בחריפות את הטיעון הדואליסטי, ולא מאוד מעניין. שנים, זה היה אצלו אחד הנושאים הגדולים שהוא נלחם עליהם, לדואליזם, נגד מוניזם. אבל הוא כבר בעולם אחר, והיום יש אנשים שחולקים ונלחמים. נושא מורכב מאוד, מאוד מורכב. טוב, עכשיו הגענו אם כן לדיון מאוד מורכב פה, וזה הדילמה של התורה. יש כאן שתי מגמות סותרות. מצד אחד ליצור אצל אנשים תחושה של המציאות האלוקית, ומצד שני לא להעניק טעות של מי על מי מדובר. וזה סותר אחד את השני. שתי המגמות האלה סותרות אחת את השנייה. כי אתה רוצה לתת לאנשים הרגילים תחושה של מציאות, וזה גורר וקורך בתוכו גם את הגוף. מצד שני, אם אנשים יחשבו אלוקים, הם מוצגים גשמיים, הם טועים לחלוטין בכיוון ובכתובת. זאת הדילמה. עכשיו, זו דילמה מאוד קשה, והשאלה איך מתמודדים איתה. והרמב״ם לא אומר, אחת התופעות המעניינות, שהוא לא אומר בשום מקום, איך התורה מצליחה להגן על האנשים מפני הטעות השנייה, מפני הטעות של ההגשמה. הוא לא אומר איך היא עושה את זה.
תורה עשתה
שיגלו
של...
יש
לך חשוב לה
שמה? יותר חשוב שיהיה מצוי. רגע, אבל היא צריכה גם לעשות איזה קווי הגנה נגד הטעות של ההגשמה. איך התורה עושה פה? איפה קווי הגנה של התורה?
שיש
רמב״ם. או. אז אפשר לומר שהרמב״ם אומר, טוב, מוישה רבינו עשה את מצוי, ואני עושה את התיקון, אני עכשיו מסלק את ההגשמה מהאנשים. אנשים כבר הם נורמליים, הם כבר גדלו, הם כבר יודעים שיש אלוקים, כולם יודעים שיש אלוקים. ועכשיו, מה שנשאר זה לסדר להם את הראש, שידעו שאלוקים הוא לא גוף, אז אני עושה את העבודה, אני ממשיך את מוישה רבינו.
מה קרה על פעם?
לא, לא, עד שה... רק הילית.
אבל בתורה זה לא כתוב.
לא, לא, לא.
הם הצליחו על ידי ההשכלה שלהם, הם הצליחו להיות כמו שהרמב"ם הצליח להבין.
ברור, לא, הציבור... זה היה משהו סוד, בדיוק. והוא כבר מפיץ את זה. עכשיו, באמת הרמב"ם לא חושב שהוא ראש וראשון. כאילו, הוא מביא את אונקלוס, בדיוק. הוא מביא כל הזמן את אונקלוס, ועוד הרבה קדמו, הרסד, וזה, יש הרבה שאלה שלחמו נגד ההגשמה, אבל אונקלוס הוא בשבילו הדוגמה של אדם שכל הפסוקים הוא מוציא אותם מהגשמה ונותן להם באור, וזה באמת פעולה מאוד, מאוד יפה. זאת אומרת, כבר אונקלוס, תקופת תנאים, תחשבו. אז יפה מה שאמרת התורה שבעל פה. זאת אומרת, כבר באים החכמים, נשך הדורות, ועושים עבודה של ניקוי. הדבר הזה כנראה הרמב״ם חושב שלא יש גם תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה.
של... לא באו את זה
בסדרו
את זה בתור משנה מפורש.
כן, בדיוק. והוא מסדר את זה, הוא בונה את זה. בצורה רצינית. אבל הדבר המעניין הוא שאני הייתי מופתע קצת שהרמב״ם לא אומר את זה, וזה שאומר שהתורה למשל אומרת כי לא ראיתם כל תמונה. זה נורא חשוב שהתורה אומרת את זה, נכון? אל תחשוב שלא קימו בשמיים, כל הפרשת והתחדן שם, כן? כי תוליד בנים ובני דנים וכו', כל פרשה ארוכה שאומרת לא תחשוב שזה כי לא ראיתם כל תמונה.
מה זה אומר?
אוקיי, אז ביחזו את האלוקים, תשמע, זה פסוק עמור. אני מודה שאיש פשוט שקורא ויחזו, הוא יכול להתבלבל. כתוב ותחת מרגליו, כמעשה שכתוב רגליו, כמעשה לבנה, הוא יכול לפרש את זה בצורה מאוד מגשימה. אבל, לא, כי לא ראיתם כל תמונה, יש פסוקים, בוא נגיד לך, יש קווי הגנה, שאיתו אומר, הקורא הזהיר, אומר רק רגע אחד, למה לא ראינו כל תמונה? מה הבעיה בלראות תמונה? אם האלוקים הוא גשמי, מה הבעיה לראות תמונה? למה? מזהירים אותנו? זאת אומרת, כאילו התורה נותנת לנו מספיק מכות תיקון, כדי שמספיק אנשים יבינו שהעסק קצת מורכב. אתה צריך לתת איזה קווי הגנה. אתה לא יכול לתת רק את הכיוון של ה... להתפשר. אתה חייב לתת.
ביחס לעבודה זרה, שהתורה מאוד תוקפת אותה כל הזמן.
בדיוק. עכשיו התורה נלחמת בעבודה זרה. עכשיו, מה שמתברר, זה שהתורה נלחמת. וואו, אנחנו צריכים לסיים. כן, אז התורה, אז רק נגיד את המשפט הזה. התורה נלחמת בעבודה זרה מצד אחד, והיא עושה ויתור לציור מצד שני. וזה מאוד מעניין. שאחר כך הרמב״ם, אנחנו נראה פרק למדבר, הרמב״ם מאחד את שני הדברים.